צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על, כמו שהבטחתי בשבוע שעבר, למה לחם ופיתות זה עדיף על פסטה או פתיתים. אחרי זה יהיה לנו ישר את פינת טוב לדעת על מנגו, איך כדאי לשמור אותו, והאם קליפה ירוקה זה מעיד על יותר טוב או פחות טוב, מעניין מאוד. יהיה לנו גם בפינת המיתוסים על הטעות הגדולה ביותר שאפשר לעשות לפני שנשקלים. יהיה לנו גם על טיפים, כמה קלוריות יש בעוגת גבינה, בהמשך לאיזשהו שאלון שאלתי באינסטגרם. גם על פינת המחקר שלנו ללא גלוטן, האם זאת שיטה יעילה או אחיזת עיניים, ומתכון של אורנה שעין, אמא של רון שעין שלנו, לבקלאווה, מהירת הכנה, וגם דיאטטית. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70-054-70-103-70. כל שאלה שאתם רוצים, מהירה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק שהוא יהיה של הרדיו, אפשר לצפות שם בשידור, גם לדף הפייסבוק שלי, אני כבר אשתף אחרי שאני אראה את זה, וגם אפשר להצטרף לדף האינסטגרם שלי, להמשיך לשלוח שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל נויה חסון, ועל הפייסבוק שלנו היום, רעות מתתיהו ארגון. אני כבר אומרת מראש, שהגיעו המון 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 שאלות טובות, באינסטגרם וגם בפייסבוק, אני לא אספיק לענות על הכל בשידור ברדיו, ולכן בשעה 13:10 אחרי השידור אני אעשה לייב בפייסבוק עם מענה לעוד שאלות בפייסבוק שלי, וב-13:30 עוד לייב עם מענה לשאלות הטובות והמעולות שהגיעו באינסטגרם, לייב באינסטגרם שלי. אוקיי. אז כמו שהבטחתי לכם בשבוע שעבר, עכשיו אנחנו נתייחס להבדל אם הוא קיים, ולדעתי כן, בין פתיתים, לחם, פיתות, פסטה, קוסקוס, כל אלו עשויים מחיטה, אותו קמח חיטה. אז האם יש איזשהו הבדל? אז לדעתי יש עדיפות ללחם או פיתות. למה? פסטה, קוסקוס, כל אלה, אנחנו שמים בכמות בלתי מדודה על הצלחת, לפעמים גם תואמים כף או שתיים בעמידה, וצריך לזכור ש3-4 כפות מאוד קטנות של פסטה או פתיתים או קוסקוס, זה כבר 3 כפות אחרי הכנה, 120 קלוריות, זאת מנה ממש ממש קטנה, זה יוצא חצי כוס אחרי בישול, זאת קטנה, מנה לדעתי לא משביעה וגורמת לחשק לעוד. ואם תואמים בעמידה, זה כמו לאכול עוד סנדוויץ' שלא חישבנו אותו ולא חשבנו עליו. אם רוצים לרדת במשקל, עדיף להתמקד בדברים מדודים שאפשר לספור אותם בצורה מדויקת. לחם קל, או פיתה קלה, או אפילו חצי פיתה רגילה. אנחנו יודעים בדיוק כמה אכלנו. אפשר לחשב את זה, גם אם זה בכמות יותר גדולה. ויש לי גם תפריטים עם 5 פיתות קלות או 10 פרוסות לחם ליום, וזה בסדר, כי אנחנו מחשבים אותם, אנחנו לא מתעלמים מחלק גדול. עכשיו, מבחינה תזונתית, נכון שלפסטה יש ערך גליקמי טיפה יותר נמוך מאשר ללחם, אבל בשורה התחתונה יש שני דברים שצריך לשים לב אליהם. אחד הוא שרוב האנשים אוהבים לחם מלא או פיתה מקמח מלא, ואת הפסטה מקמח מלא פחות. והדבר השני הוא שלפסטה אנחנו שמים כל מיני רטבים שגם מהם אנחנו נוטים להתעלם. גם אם זה רוטב עגבניות עם שמן זית, או גם אם זה רוטב שמנת, הם מוספים לנו הרבה 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 למנה, ובסוף יוצא לנו הרבה יותר קלוריות לא מדודות, יותר מקלוריות של נניח ממרח לקריך. כך שבשורה התחתונה, אם היה צריך לבחור נניח, בין להוסיף קריך מתישהו במשך היום, או 3 כפות פסטה לארוחת צהריים, לדעתי עדיף להוסיף את הקריך במשך היום. ועכשיו אני הקדמתי לנו את פינת טוב לדעת על מנגו. מנגו זה אחד הפירות האקזוטיים עם טעם מאוד מיוחד, טעם מאוד מאוד חזק, זה בערך 60 קלוריות ל-100 גרם, מה שאומר שחצי מנגו גדול זה מנת פרי בזמן דיאטה. יש במנגו כמות מהממת של ויטמין C, יש בו גם קצת ויטמין A, גם אשלגן שדרוש ללחץ הדם, אני חייבת להגיד שיש לי בחצר שלושה עצי מנגו, כל אחד מזן שונה, ואני הולכת בחוץ בחצר, אוכלת, כותפת מהעץ ואוכלת עם הקליפה, ישר מהעץ, נשבעת לכם שהקליפה ממש ממש טעימה, מגדילה לי את כמות הסיבים התזונתיים, וגם את הסרבה בלי תוספת של קלוריות. אז כדי לשאול האם יש משהו לא טוב בלאכול את הקליפה וללמוד עוד על המנגו, אני רוצה לעלות לשידור את אלקנה בן ישר, מגדל מנגו ויור שולחן מגדלי המנגו בישראל. אתה על הקו איתנו? אלקנה? הלו? או, אלקנה.
אתה שומעת אותי, מאיה?
כן, כן, עכשיו שומעים אותך מצוין. אני רוצה לשאול אותך, זה בסדר שאני אוכלת את המנגו עם הקליפה שלו מבחינה בריאותית?
זה בסדר גמור, ודאי בבית כדאי לשטוף אולי.
כן, אני, אוקיי.
אבל מעבר לזה אין שום בעיה, אפשר לאכול מנגו.
שמים עליו ריסוסים?
בבית ודאי שלא. במתה אנחנו מרססים אבל.
כן.
והאבל הגדול הוא, אנחנו מרססים אך ורק עם ריסוסים ידידותיים. לא משתמשים בחומרים רעילים, ודאי לא מתי שאנחנו נמצאים בתקופת הקטיף, מתי שיש לנו פרי על העץ. וזאת כיוון שהמנגו הוא גם פרי שמיוצא, מיוצא מישראל.
הבנתי.
לארצות אירופה.
Okay.
והתקנים גם של השירותים להגנת הצומח וגם של הגופים באירופה שקונים מאיתנו את הפרי הם מאוד מאוד מחמירים
כן,
והם לא מאפשרים לנו
יותר מאיתנו אפילו
הרבה יותר.
תגיד אלקנה, אני רוצה לשאול אותך, יש לי בחצר שלושה סוגים של עץ מנגו ויש הבדל באחוז הסוכר בין הסוגים השונים?
הבדלים קטנים, יש הבדלים קטנים בין באחוזי הסוכר בין הזנים השונים, אבל הזנים ששולטים כרגע, בעיקר המאיה, החביב והמוכר, השם שנמצא ברוב חנויות הסופרים, הם זנים מה שמגיעים ל-16 ואפילו לעתים 17% סוכר. לעומת זאת, הקיט שנראה אותו בהחל מאמצע סוף אוגוסט, זן ירוק עם אחוזי סוכר קצת יותר נמוכים, בערך 14% סוכר.
כן.
יש לו מעט חומציות קלה, שנותנת ארומה מאוד מאוד מיוחדת.
אז זה יותר טוב אפילו, אתה אומר.
בעיניי הוא זן נהדר, טעים מאוד, אנשים לא מכירים אותו,
כן.
ולא מכירים את האיכויות שלו.
תגיד, יש לי עוד שאלה. הרבה פעמים אני רואה שהם מוכרים מנגויים עם קליפה כתומה, וחלק עם קליפה ירוקה, זה אומר שהם לא בשלים הקליפה הירוקה?
הקליפה הירוקה היא בדרך כלל מידע זן המנגו, לא שהוא לא בשל.
הבנתי.
הוא בשל. אם הקליפה הירוקה,
כן.
לעתים בחלק מהזנים, אנחנו בזמן ההבשלה, כדי שזה יהיה מה שנקרא רדיטוי, מוכן לאכילה,
כן.
אנחנו מתחילים לקבל גוון צהבה. במאיה זה מאוד מאוד דומיננטי.
אוקיי.
הזן מאיה נהיה ממש צהוב בהבשלה. Mm-hmm. הזן שלי חלקו צהוב, ולעומת זאת זנים כמו קנט, כמו קיט, הם זנים שלא מציבים בהבשלה.
זאת אומרת, איך אני יכולה לדעת? לגוע בפרי ולראות אם הוא רך?
פשוט לגוע, אם הוא מתחיל קצת להתרקח, סימן בזנים הירוקים, סימן שהוא הגיע להבשלה, אפשר לאכול אותו, לפלח אותו, לפלחים, ליהנות ממנו.
נכון. יש לי עוד שאלה, אלקנה. הרבה פעמים מוכרים בחנויות מנגויים שהם נורא נורא קשים. זה כדי שהם יבשילו אצלי בבית באיזשהו תאריך, במקום שיתקלקלו, אני משאר את השאלה היא, איך עדיף לשמור את המנגו, להכניס אותו למקרר?
אם אנחנו רוצים לשמור אותו לזמן יחסית ארוך, מנגו לא יכול להישמר ביחסון לאורך זמן, אבל בין שבוע לעשרה ימים אפשר לשמור במקרר, לעתים אפילו שבועיים, אבל זה המקסימום, במדף שלא יהיה כפו מדי.
אחרי שהוא בשל או לפני?
עדיף. לפני שהוא בשל, כשהוא בשל, אפשר לשמור אותו עדיין מספר ימים, אם הוא לא רך, אבל אם הוא בשל קשה, נקרא לזה ככה, אפשר עדיין מספר ימים, לא מספר ימים רב. 5 ימים פלוס מינוס.
זאת אומרת, אם אני קונה מנגו קשה, דבר ראשון לשים אותו במקרר, אם הבנתי נכון?
אם את לא מעוניינת לאכול אותו מיידית, אז כן, שימי אותו במקרר.
זה מעכב לי את ההבשלה שלו, הבנתי.
בתוך כמה ימים,
אז לשמור בחוץ. שימי
אותו בקערת הפירות.
הבנתי.
בבית הוא לאט לאט יבשיל,
כן.
ותצרכי אותו בהתאם לקצב ההבשלה של הפירות השונים, ולא כולם מבשילים באותו יום.
באמת? אם כולם קשים זה לא שכולם יבשילו לי בבת
לא
אחת?
לא יבשילו, בדרך כלל יש הדרגתיות, כי כל פרי הוא מוכן טיפה יותר מאוחר, זה לא מצב אחיד לחלוטין, גם כשהוא נקטף מהעץ, בדרך כלל היום יפשיל פרי אחד, ומחורת יפשיל פרי שני, ולמה יכול להיות שמחורתיים יפשיל הפרי.
מעולה. אני אגיד לך עוד משהו שאני עושה, בגלל שיש לי מלא מלא מנגויים, אני חותכת את זה לפלחים, ושומרת את זה במקפיא, ואני חייבת להגיד שאחרי שנה אפילו, אם אני מוציאה בשביל להכין מזה שייק או גלידה, זה מצוין, כאילו לא קרה כלום.
אז אני עושה בדיוק כמוך.
וואלה, מגניב.
אני עושה בדיוק כמוך, וגם אני שומר במקפיא, אפילו משנה לשנה, מלכי מנגויים נשמרים נהדר, על אף שהפרי הוא פרי טרופי.
אתה שומר אותו לא שלם, אבל חותך כמוני לפרוסות.
כן, כן, אני בהחלט חותך אותו לקוביות, אני יוצא ממנו רסק, ושומר קופסאות במקפיא, ומוצאים אותו בהתאם למה שרוצים, לעשות שייקים, לאכול, כפרי, נקרא לזה, כפות טרי, ובהחלט טעים מאוד,
יופי.
טעים מאוד, וכיף לאכול.
מסכימה. תודה רבה, אלקנה, למדנו המון.
ותאכלו הרבה מנגו, זה נהדר.
עלי אישית עשית חשק, אני כבר אכין לי גלידה שאני אחזור הביתה מהמנגו שיש לי. תודה רבה, רבה, רבה.
יופי, שבת,
שבת שלום.
שלום.
שבת שלום, תודה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים שלנו היום זה על הטעות הגדולה ביותר לפני שקילה, וזה שקילה. יומית. תקשיבו, הרבה אנשים, יש להם מין הרגיל כזה, קמים בבוקר, עולים על המשקל. ככה, עוד לא הספיקו בכלל לצרצח את השיניים או לשפשף את העיניים, כבר עולים על המשקל. למה זה? זה מיותר לחלוטין. אנחנו לא יכולים לראות על המשקל הבדלים של כלום. הגוף שלנו זה 70% נוזלים. אם לא הקלנו עדיין את ארוחת הערב של אתמול, אם אכלנו מאוחר מדי סלט, או אם יש לנו טיפה צבירת נוזלים עקב החמסין, אתם שמים לב שבחמסין הטבעות יותר לוחצות עלינו, ובחורף הן יותר מרופפות, אז גם זה עושה צבירת נוזלים. או אם יש צבירת נוזלים הורמונלית, כמו שכל האנשים מכירות, או אם יש סתם ממלחים לפעמים, או אם יש איזו עצירות מסוימת, זה נורא נורא משפיע על המשקל הדברים האלה, ואז נשקלים. חלק עלולים לראות, עליתי נניח 200 גרם, ולהגיד לעצמם, טוב, אני צריך לשמור יותר. אבל יש אנשים אחרים שאומרים, עליתי 200 גרם, אוף, כמה השתדלתי, כמה התאמצתי, ולא ירדתי, אז אני לא עושה דיאטה ואני אוכל היום מה שבא לי, וזאת טעות. עוד תגובה שהיא טעות לדעתי, זה אנשים שעלו על המשקל, השקילה היומית שלהם, ראו שירדו נניח איזה קילו, ואז הם אומרים, יופי. היום אני יכול לאכול יותר, כי ירדתי איזה קילו. זה מיותר. אי אפשר לראות את ההבדלים האלה, המשקלים, המכשירי המשקל שלנו, לא עד כדי כך מדויקים, ועדיף להישקל פעם אחת בשבוע, באותה שעה בבוקר, אחרי פעילות מעיים, לשים את המשקל על אותה משבצת, על אותה בלטה, ברצפה, בלי שטיח, בלי כלום, כן, על אותו מקום, ולעשות את זה פעם בשבוע, גם זה לא אומר הרבה, אבל זה אומר יותר, מאשר שקילה יומית. טוב, יש לנו מאזינים על הקו? מאזינה, שלום. הלו. איתנו? איך קוראים לה? נפנה לה ישירות. הלו. טוב, כנראה שאין לנו מאזינה, אז אני יכולה בינתיים לענות על שאלה שהגיעה. יש מאזינה? נו, שתענה.
כן, כן, יש מה.
יופי, תודה. שלום, מה שלומך?
שלום, תודה לך, מאיה. מדברת שרציתי לשאול לגבי רעב ושובע.
Okay.
פשוט אם אני צריכה להקשיב לגוף שלי, כי אני
כן.
לפי האינדוקלינית שלי, mm-hmm. היא ביקשה לצרוך משהו כמו 100 מיליגרם, סליחה, 1000 מיליגרם של סידן ביום, mm-hmm. וממזון אחרת אני אצטרך לקבל כדורי סידן.
Okay.
אז יש לי בעיה קטנה, כי אני לא טוב לגבינה צהובה. סרדינים אני לא אוהבת. איך אני מגיעה לאלף הזה?
אבל אני לא הבנתי את הקשר של השאלה לסידן להתחלה של השאלה שלך, שהיא על אם להקשיב לגוף.
כי אני צריכה לאכול עוד דברים מסביב, לא?
כן, אבל את אומרת בעצם, אם אני הבנתי נכון...
אני מתכוונת לכמויות.
לא, אם אני הבנתי נכון, את נורא נורא שבעה מכל מה שאת אוכלת, ואז את לא בא לך לדחוף בכוח אוכל נוסף בשביל הסידן.
נכון.
הבנתי. אוקיי, קודם כל, זה מצוין להקשיב לגוף, וזה הכי חשוב בעיניי, כי הגוף מאותת לנו מתי אנחנו רעבים ומתי אנחנו שבעים, והרבה אנשים כבר איבדו את היכולת הזאת, עקב כל ההשפעה של כל הכימיקלים שאוכלים בכל המזון המתועס, וכל מיני חומרי טעם וריח שעובדים עובדים בעין על גוף וחושתם, ולא מאפשרים לנו בעצם להרגיש סוב אמיתי או רעב אמיתי. ואז להקשיב לגוף זה מעולה וזה הכי חשוב. העניין הוא שכדי להגיע לסידן, את לא מוכרחה לאכול אקסטרה מעבר, את צריכה להחליף את מה שאת כן אוכלת במשהו אחר, שנותן לך יותר סידן. למשל, את לא מוכרחה סרדינים. גבינה צהובה אמרנו שאת לא אוהבת, אם אני זוכרת.
נכון.
אז מה עם ריקוטה שמכילה כמויות מטורפות של סידן?
כן, אני יודעת. אז זהו, אני יודעת מה צריך לאכול. ריקוטה,
אבל יוגורט. אבל רגע, שנייה. מה לא? לא. עזבי יוגורט. תאכלי פעמיים ביום 3 כפות ריקוטה, ויש לך את ה-1000 מיליגרם.
3 כפות ביום וזהו?
לא, 3 כפות פעמיים ביום.
6 כפות.
כן, 200 גרם, יש בזה נגיד 500 עד 600 מיליגרם ל-100 גרם, אז אם את אוכלת 200 גרם, זה גם חלבון מאוד מאוד איכותי בגבינות הריקוטה למיניהן, את יכולה לקנות במשקל, שזה חלק יותר טעימות, את יכולה לקנות אותן מטובלות היום, יש מלא סוגים, וזה נותן לך, בהנחה שאת לא רוצה גבינה צהובה, זה ב-200 גרם, יש לך כבר יותר מ-1000, אז ושלא לדבר על זה שיש לך גם קצת במים, קצת בלחם, קצת בברוקולי, קצת בסלרי, קצת בכל דבר אחר, אבל כאילו, את לא מוכרחה לספור את הדברים האלה, אם את אוכלת את העריקות, את מקבלת בוודאות.
הבנתי.
את מוכנה לנסות את זה?
כן, בהחלט. שש כפות, לא חשבתי על זה, אבל בסדר, אני אקלק את זה איכשהו.
כן.
ושאלה נוספת, אם כבר אנחנו בזה, יש חשיבות גם נאמר לעומת המשקל שלי וזה להגיע לסיכום, בואי נגיד כזה דבר, לסכום של קלוריות, או שזה ממש לא חשוב?
עוד פעם, אם יש משמעות להגיע למספר קלוריות מסוים
ביום, כן,
אם את בירידה במשקל, אז כן, אם את לא רוצה להשמין, אז גם כן כן. את okay, לא מוכרחה אבל לספור את זה, אבל אני לא סופרת על עצמי, אני יודעת מה אני עושה פחות או יותר אותו דבר כל יום, אז ברור שאני אותו דבר יהיה במשקל כל הזמן.
הבנתי.
לא חייבים לספור כל, אני יודעת מה. היום אני קיבלתי הודעה בקורס דיאטה שלי בפייסבוק ממישהו, שירד ממש 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 יפה, כל השבועות של הקורס, והשבוע הוא לא יורד, והוא אומר, אני הבנתי מה הטעויות שלי, לא ספרתי את הקף טחינה, ולא ספרתי, ואז הוא אומר לי, הוא לוקח, לשיפור הברזל, הוא לוקח סוכריות ברזל, שמכילות 5 קלוריות על אחת, ואז הוא אומר, אני אוכל 3 או 4 כאלה, ולא ספרתי את ה-20 קלוריות, נגיד משהו כזה. אז לא צריך להגיע לקטנוניות ברמה של 20 קלוריות, זה לא נותן כלום, זה רק עושה תסכול, ולא צריך לספור את ברמת דיוק כזאת, כי אף אחד לא יודע אם באמת יש מה שרשום על האריזה, ומה שרשום על כל הדברים. זה כאילו ערך משוער כזה, את פחות או יותר אותו דבר, אז סימן שאת אוכלת פחות או יותר דבר.
אבל אני חושבת שגם בביצה יש, נכון?
בכל דבר יש, מה זאת אומרת? בכל דבר יש, ברור, בחלבונים יש, בשומנים יש, לא רק בפחממות, בסוכרים. נכון. העניין נכון. הוא שאת לא צריכה לספור ברמת דיוק של ביצה 72, זה לא משנה אם זה 72 או 100. ספרי כזה פחות או יותר פעם אחת מה את עושה.
אבל בגדול את אומרת ריקוטה 6 כפות, זה כל מה שאני צריכה במשך היום.
לסידן כן,
אבל אני יכולה להפחית מהריקוטה, כן.
להפחית במשהו אחר כדי לא לעלות במשקל, ולהוסיף בינקון זה את הריקוטה, למשל להוריד פרי, ולעשות 3 כפות ריקוטה, זה אותו דבר בקלוריות, נניח. או להוריד 2 פרוסות לחם, או גלידה, או שוקולד, או קשקוש אחר לא בריא, ולהחליף בריקוטה שאת יכולה להרבב אותה עם כפית ריבה למשל.
אם אני נאמר קוטץ, אני גם אוהבת, אז להחליף קצת מהריקוטה.
להחליף את הקוטץ בריקוטה, זה נותן לך פי 5 סידן על אותה כמות, ואותה כמות קלוריות. טוב?
זאת אומרת, בקוטץ יש אותו דבר, את אותו כמות?
קלוריות כן, סידן 5.
אהה. אוקיי, אז אני כבר אסדר את זה.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה, עזרתי מאוד, תודה.
תודה, כל טוב, בהצלחה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
דוקטור מאיה.
שלום, צהריים טובים, שלומך.
המריצה שלך, יקירתי.
איזה כיף.
אז ככה כן, זאת הדסה שדיברתי כבר איתה פעם.
יופי, אני שמחה, זה כיף, אני אוהבת שמאזינים מתקשרים
שם. אני רוצה רק לדעת בוודאות, אם אני אוכלת נכון. נס קפה עם שיבולת שועל.
הדסה, בת כמה את?
איך?
בת כמה את?
אם אני אגיד לך, לא תאמיני.
אני אמין, אני אמין, בת כמה את?
88.
88 זה חרודה, ובדיקות הדם שלך תקינות?
לגמרי.
אז יאללה, בואי נבדוק. בבוקר שיבולת שועל, כן.
לאחר מכן, בננה יחד עם חמישה אגוזי מלך.
מצוין, אחר כך?
האם זה לא יותר מדי חמישה אגוזי מלך כל בוקר?
לא, אם את לא צריכה לרדת במשקל, אז מה פתאום? זה בסדר גמור.
לא, אני קצת מנמונת, אבל אני לא עושה פה... ביג דיל על זה.
צודקת, את לא תלכי עכשיו לתחרות מיס ביקיני.
לא, לגמרי, הייתי פעם רזונת בגילי, עד צעיר.
באמת? ועכשיו מה הצהריים?
צהריים אני אוכלת, או דג.
דג?
דג, או דגים, כן, דליס או משהו כזה.
כן.
ירקות, ירקות מוקפצות.
כן.
ובערב אני עושה את הסלט הגדול שלי, עם ביצה קשה.
אין כלום בין הצהריים לערב?
לא, לפעמים אני מנשנשת משהו מאוד מאוד דלו. פרי אחד או שניים ליום.
כן.
זה מה שאני אוכלת.
זה תפריט? אתה... מושלם, מושלם, מושלם. רק יש לי שאלה אלייך. אין פה בכלל מוצרי חלב?
אז קודם כל אני סובלת עם לקטוז.
וגבינה צהובה גם, לא, אין בה לקטוז כמעט,
אבל... לא, אני אוכלת פרוסה גבינה צהובה.
אוקיי.
גבינה טריקוטה 5%.
כן.
חלב ולא חלב, כמובן.
אוקיי. נשמע לי מצוין.
אני לוקחת לי איזה 3 קפות של טריקוטה.
מצוין.
והאם 28% של גבינה צהובה?
זה בסדר. לא. את אוכלת פרוסה או 2 ליום וזהו, כן? את לא שאת כל היום אוכלת רק את זה.
לא.
אז מה הבעיה? לא מסתכלים על אחוז שומן של מוצר ספציפי, צריך להסתכל על כמה את אוכלת במשך היום כולו. וברגע ש... והיום כבר יודעים גם שאין שום בעיה אם לקבל את האנרגיה משומן, בהשוואה לקבל את האנרגיה מפחממות ריקות, ואין לך פחממות ריקות בתפריט בכלל. אז זה בסדר גמור גמור.
כן, אני גם מתעמלת מדי פעם.
יופי.
מה שאתם רציתי להגיד לך שאני לפעמים עושה טעויות. טעם קור זה הגלידה הזאת.
מותר לעשות טעויות לפעמים, וגלידה זה בסדר גמור בתור טעות, כי גם בה יש חלבון קצת וסידן קצת.
כן. הבעיה היא, נכון, יש לו סוכר. רק אני אומרת, לפחות אני אפנק את עצמי פעם ביום.
צודקת לגמרי.
מה דעתך?
שהתפריט שלך מצוין, כולל הפינוק של הגלידה, ואני דווקא מרוצה מאוד מאוד. ואת יכולה להמשיך.
אני מאוד מודה לך, יקירתי.
תודה רבה לך. תודה, תודה, ושיהיה לך בריאות ושבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, שלום. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
או, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, מסתדרים איכשהו.
יפה, מצוין.
כן, לבינתיים. מה אצלך? מה השאלה שלנו היום?
השאלה, אם אני מנסה כאילו לרדת במשקל המון זמן.
כן.
אני לא ממש מצליחה.
את אני... מנסה בקטע של מחשבתי או גם לעשות?
לא, אני עושה.
אז מה את עושה שלא מצליח לך? וגם אני רוצה לדעת מה זה לא מצליח, כי... נגיד, סתם דוגמה, יש אנשים שהם עשו שבועיים דיאטה וירדו, נגיד, 0.5 קילו עד קילו, ובעיניי זה מצוין, והם אומרים, לא הצלחתי, אבל בעיניי זה, או, זה התחלה, זה כאילו, אוקיי, צוברים 0.5 קילו, ועוד 0.5 קילו, ועוד 0.5 קילו, ואז יש לי מיליון דוגמאות לזה, של, שזה נהיה 10 קילו, ו30 קילו, ו11 קילו, ו20 קילו, וכל מיני. פשוט צריך יותר סבלנות. אז מה זה לא
ברור,
מצליחה?
אבל אני לא מצליחה, אני...
כלום? גרם לא ירד?
אני עולה למשקל. לא?
וכמה זמן לא ירד גרם?
מלא זמן, כאילו
אוקיי,
זה...
אוקיי, אז את אם את על אותו משקל, סימן שאת אוכלת, בדיוק מה שאת צורפת, את רוצה להגיד לי מה את אוכלת ככה מהר?
כן, אני חולה, אבל אני לא כל הזמן על אותו משקל, כאילו זה יכול להשתנות קצת, כאילו זה, בדרך כלל זה עולה, זה לא יורד.
אה, ובשבתות...
זה עולה בשבתות...
זה
2-3 קילו.
כל כמה זמן זה עולה ב-2-3?
תוך כמה זמן?
כן.
מה שהפנתי שזה היה חודש, חודש וחצי.
מה את אומרת? אז את אוכלת יותר ממה שאת צורפת בהרבה. אז עכשיו, קודם כל...
אני לא מרגישה שאני אוכלת כל כך.
יכול להיות שאת לא אוכלת בהרבה במשך השבוע, ואוכלת הרבה קלוריות במשך הסופשים?
סופשים? סופשים זה קצת אחרת, זה יותר...
נו, אבל זה
לחם
סיבה.
לחם אחר, זאת אומרת. נו, לחם, זה... של, לחם שהוא לבן יותר.
זה רק הלחם הבעיה, או שיש קינוחים, ארוחות משפחתיות, מסעדות, בילויים כאלה?
זאת אומרת, דג, אני לא חושבת שדג סלומון אמור להשפיע עליי כל כך, אני לא,
לא
אוכלת...
לא, לא, עוד פעם, מההתחלה. אם את עולה במשקל, סימן שאת אוכלת יותר קלוריות ממה שהגוף שלך שורף. סבבה?
ומה, אימונים לא שורפים?
שורפים, אבל עדיין את אוכלת יותר ממה שאת צורפת, מה זה משנה? זו התוצאה. עכשיו, הממוצע זה מה שמשנה. את יכולה לעשות, לאכול לפעמים פחות, ואז סוף שבוע לאכול יותר. הממוצע הוא שאת אוכלת יותר ממה שאת צורפת. כדי לרדת במשקל, את צריכה לשנות את מה שאת אוכלת, שיהיה פחות ממה שאת צורפת, לכל יום, לא רק במשך השבוע, ועד שישי שבת לעלות את כל מה שהתאמצת. מבינה?
כן, כן.
יפה.
אני מבינה, אבל הלחם, למשל, הלחם קל, או הלחם
לא בטוח שהלחם זה הבעיה, אני הייתי איתו בודקת יותר דברים אחרים, אני לא חושבת שלחם זה איזושהי בעיה, אם את לא אוכל...
רגע, אבל חלה זה לא כמו לחם קל.
מה זה משנה? כמה את אוכלת חלה? חצי חלה שלמה?
לא חצי, אבל כמה שצריך, כאילו כמה פרוסות.
כמה פרוסות ביום אחד?
כן, בשישית. אני מדברת על שישי שבת.
אז כן, כדאי להוריד את זה לאחת, אין ספק. אבל שוב, את יכולה, את צריכה להוריד כל השבוע, לא רק ב...
אבל אני שמעתי מיתוס כזה, שאם לא אוכלים ירקות, כאילו ירקות והרבה, אז לא יורדים במשקל.
אני האמת לא חושבת שזה כל כך מיתוס, אני לא יודעת איפה שמעת את זה, אבל אני חושבת שקשה מאוד להגיע לסובה בקצת קלוריות, בלי הרבה ירקות. מי שחושב שהוא יהיה... לא, אם את רוצה להיות צבע רק מלחם ואורז, אז ברור שלא יהיה לך תוצאות.
לא, בסדר, אבל לירקות אני אוכלת פחות.
תוסיפי יותר ותורידי את הלחם והחלה, אז יהיה לך תוצאות. את אוכלת יותר ממה שאת שורפת, את לא יכולה להגיד, אוקיי, אני עושה קצת ספורט, אז זה שורף לי הרבה. זה לא שורף לך בעובדה, אחרת לא היית עולה במשקל. אני מציעה, תקשיבי מה נעשה, ובזה נסיים, תרשמי את כל מה שאת אוכלת, במשך שבוע, כולל בשבת, את יכולה לשלוח לי לתוכנית 054-70-103-70 וואטסאפ עם הטבלה, ואז אני אוכל לבדוק לראות מה כדאי לך להוריד שם. אבל השורה התחתונה היא שאין לך ברירה. אם את רוצה לרדת במשקל, צריך קצת להחליף את האוכל שאת אוכלת. לא לאכול פחות, אלא לאכול דברים אחרים שיש בהם פחות קלוריות. לא להיות רעבה.
לא, אין בעיה, אבל לא כל דבר מתאים לי ל...
בסדר, אין בעיה. אז אנחנו תרשמי לי, אנחנו כבר ערכנו יותר מדי את השיחה.
איך המספר? 054?
אני כבר, את תוכלי להזין באונליין, אני אמרתי אותו הרבה פעמים. בסדר? אז אני מאחלת לך שבת מהממת, ואני עוברת לפינת המחקר, כן? אני משערת שאני עוברת לפינת המחקר שלנו? כן. תקשיבו, יש מיתוס שגורס... שאם מפסיקים לאכול גלוטן, יורדים במשקל. מחקר בדק, האם זאת שיטה יעילה או אחיזת עיניים. אני יכולה להגיד לכם שפעם, בוא נגיד לפני 50 שנה, שאני הייתי ילדה, אם מישהו היה מפסיק לאכול גלוטן, אז הוא מפסיק לאכול לחם, עוגות, עוגיות, פיתות, פסטה, קרקרים, בורקסים. כל אלה מפסיקים לאכול. אז יכול להיות שיורדים במשקל. היום יש אנשים שמפסיקים לאכול גלוטן, אבל אז הם הולכים לסופר, ויש שם מדפים ארוכים 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 מלאים בגליליות ללא גלוטן, ובוואפלים ללא גלוטן, ופסטה ללא גלוטן, וקמח ללא גלוטן, שאפשר להכין ממנו בבית, עוגת מוס שוקולד לבן ללא גלוטן, ויש פריזרים ללא גלוטן, עם בורקס ללא גלוטן, ופיצה ללא גלוטן, וג'חנו ללא גלוטן, וגם אפשר לאכול אורז כי הוא בלי גלוטן, ושקדים ואגוזים שהם בלי גלוטן, ופירות ופירות יבשים שהם גם בלי גלוטן. האם יורדים במשקל? ברור שלא. ברור שלא. אז מה זה גמילה מגלוטן? זה שיטה שהיא פסה מלפני הרבה מאוד זמן. מי שרוצה לרדת במשקל, צריך לאכול פחות. עכשיו, אפשר לאכול פחות בלי גלוטן אם רוצים, ויש סיכוי שגם נשפר את הבריאות שלנו אם נוותר על גלוטן, כי אף אחד לא באמת צריך קמח חיטה כדי לחיות. אפשר לחיות אפילו בתפריט יותר טוב אם מוותרים על גלוטן. העניין הוא, וזה מה שהמחקר מצא, שכל האנשים שמוותרים על גלוטן, הם לא שיפרו את הבריאות שלהם, אלא ההפך בדיוק, כי הם לקחו מלא מוצרים מקמח לבן של אורז לבן, וקמח תירס לבן, והמילן תפוחי אדמה, ועוד כל מיני שומנים מתועסים, ולא רק שלא שיפרו את התזונה, הם קלקלו את בדיקות הדם שלהם, והעלו לעצמם את הסיכון למחלות לב. אז אין בעיה לוותר על גלוטן, אבל אם אתם עושים את זה, תעשו את זה מסיבות שהן לא רפואיות, לעשות את זה כמו שצריך, ואז אפשר לשפר את התזונה. אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד של פרסומות, אחרי הפרסומות אני אענה לכם על כמה קלוריות יש בעוגת גבינה, נשתדל לענות על שאלות שהגיעו באינסטגרם ובפייסבוק, מה שאני לא אספיק אני אעשה לייב ב-1:10 בפייסבוק, 1:30 באינסטגרם, ואני מקווה שעוד יהיה לנו שיחות פה, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, ועכשיו יש לנו טיפ על עוגת גבינה. כמה קלוריות יש בעוגת גבינה? אין כזאת חיה עוגת גבינה בעצם, ואני חייבת להגיד כזה דבר. קודם כל, עוגת גבינה אפויה היא אחד הנשנושים הכי הכי טובים בזמן דיאטה. למה? היא העוגת האפויה. היא מכילה מעט סוכר יחסית לעוגות אחרות. היא מכילה כמות מאוד גדולה של חלבון מהביצים והגבינה. היא מכילה כמות גדולה מאוד של סידן מהגבינות. יש בה אחוז שומן נמוך יחסית, כי לא מוסיפים לה עוד שמן או חימה, משהו כזה. וגם יש לה אינדקס גליקמי נמוך, כי החלבון בביצים ובגבינה מעכב את ספיגת הסוכר, אז היא מתאימה. גם יש נטייה לסוכרת, ושימו לב, לא צריך להחליף את הסוכר בממתיק מלאכותי, גם ככה זה בסדר גמור. ברוב המתכונים יש פחות מחצי כוס סוכר לכל העוגה השלמה, וזה מתאים גם אם יש נטייה לסוכרת. בנוסף לכל היתרונות האלה, במתכונים שאני מעלה אצלי בקורסים, יש בין 80-120 קלוריות לפרוסה לכל או יותר, ואין, כאילו, זה מתכונים רגילים לגמרי. אבל. זאת עוגת גבינה אפויה. מה עם עוגת גבינה פירורים בבית קפה? האם זה אותו דבר? התשובה היא ממש לא. העליתי תמונה של עוגת גבינה פירורים ממש יפה, שבמקרה צילמתי אותה בקפה סנטרל בווינה, אבל לא קשור. בכל מקום זה מבחינת הקלוריות אותו דבר. והעליתי חידון באינסטגרם. כמה קלוריות יש בפרוסה כזאת? אז חלק חשבו שזה שליש מהתשובות, חשבו שזה בין 100-200, אבל בערך 45% נחשו את התשובה הנכונה שיש בהם מעל 500 קלוריות. איך זה קורה? רק הפירורים בעוגה הזאת, מביסקוויטים או מבצק או ממה שזה לא יהיה, זה כבר 200 קלוריות. אחר כך בעוגת גבינת פירורים, בדרך כלל זה גם לא אפוי, ואז הגבינה מורבבת עם שמנת מתוקה, ובתמונה שאלתי היה גם סירופ פירות מעל, שהוסיף עוד קלוריות וסוכר, אז זה הגיע למעל 500 לפרוסה אחת. מעדיף גם לדיאטה וגם לסוכרת, עוגת גבינה אפויה, ללא תחתית וללא ציפוי, ולפי התגובות שאני מקבלת, שימו לב, זה טעים ממש בדיוק באותה מידה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום.
כן, שלום, שלום.
שלום דוקטור רוזמן, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני בסדר, אני שומע אותך תמיד, ואת מלאה בידע, וזה דבר מדהים. ואני משתדל ללמוד ממך המון.
תודה רבה.
אבל יש לי איזו שאלה שהיא קצת, שאלה אישית. יש לי, נתן לך איזשהו רקע, יש לי בעיות רפואיות בכל מה שקשור לתזונה שלי. כשהייתי תינוק עברתי לא מעט ניתוחים, היו לי ריפלוקסים.
כן.
ועשיתי ניתוחים.
מה זה שהייתי תינוק? בן כמה אתה?
אני בן 47.
אוקיי.
כן, גדלתי.
כן, קצת.
אבל בגיל 3, בגיל 6, בגיל 9 עשיתי ניתוחים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שלא ממש הסתדרו.
כן.
ובמשך שנים לא יכולתי לאכול. פשוט כל מה שהייתי אוכל היה נתקע לי בגרון, והייתי מקיא, והתזונה שלי הייתה ממש לא טובה.
הניתוחים היו בסוגר של הוושט או במאמר?
כן. Okay. כן, כן, הייתה שם איזושהי בעיה, כן. לפני 15 שנה איכשהו סידרו את זה, ומאז כן. אני פחות יותר אוכל טוב, עליתי קצת במשקל, אני היום, אני 1.80 מטר, מאז שהייתי צעיר הייתי יחסית גבוה, והיום אני שוקל 72 קילו.
סביר,
אבל,
לא?
מה?
סביר.
סביר, כן, אני חושב שאני קצת רזה, אבל זה בסדר.
אוקיי.
Okay. עניין שאני לא אוכל טוב. אני לא יכול לאכול יותר מדי.
נכון.
אני לא יכול לאכול מנות גדולות.
נכון.
ואני לא יכול לאכול כל מיני מאכלים, נכון. חריצים, חמוצים וכו' וכו'.
ומתוגן.
ומתוגן, נכון. ואלכוהול כן. ועוד כל מיני עניינים.
כן.
עכשיו, לפני כמה חודשים... הייתי אוכל טחינה לעתים, לעתים רחוקות, אבל לפני כמה חודשים...
מה טחינה, כאילו גולמית?
לא, מכין אותה.
מכין, אוקיי.
מכין אותה עם לימון, עם מים, עם מלח פלפל, כן. מה שצריך.
כן.
ולפני כמה חודשים ראיתי שכשאני אוכל ממש, לא יודע, 3 או 4 כפות של טחינה מוכנה ביום, בסביבות 10-11 בבוקר, זה נותן לי אנרגיה, ואני יכול ככה להמשיך
את העבודה. מעולה, מעולה, טחינה זה מזון על, אני רק לא, אני תוהה למה אתה מדלל אותה, כי בשביל המצב של הקיבה שלך, עדיף לך לאכול אותה גולמית, וזה בתוך הקיבה יספח נוזלים, וזה עדיף לך מבחינת הסיכון לעלות למעלה.
אוקיי, העניין הוא שכשאני אוכל אותה כגולמית, זה לא עושה לי טוב.
הבנתי, אוקיי.
זה מכביד עליי מאוד.
הבנתי.
כנראה בגלל כל מה שעבר עליי.
כן.
עכשיו, ב3 חודשים האחרונים, אולי קצת יותר, נהגתי להכין לי כל יום קצת חינה, לקחתי אותי לאכול בעבודה, אז הייתי אוכל, לא יודע, אולי 3 או 4 כפות לדעתי, של טחינה מוכנה. ולפני כמה שבועות עשיתי בדיקת דם, והנה בדיוק עכשיו מצאתי, ערכי האיירון, הברזל שלי, הגיעו ל-205.
שזה? עלייה?
שזה ממש, שזה גבוה, לפי מה שאני רואה פה.
אוקיי.
עכשיו, הלכתי לרופא משפחה, התעצתי איתו, כשהייתי אצלו, לא, האמת לא חשבתי על זה, כי רציתי לחשוב מה קרה בתקופה האחרונה שגרם לזה.
אבל זה חדשות מצוינות לכל מי שרוצה להעלות את הברזל ולא רוצה להשתמש בכדורים או בתוספים, להתחיל לאכול טחינה, זה מצוין.
זהו, השאלה אם כמות כזאת, כשאני רואה פה לא. שערכים הם בין 60 ל-160, האם 205 זה בסדר?
אני לא בטוחה לא... שזה, בגלל, שזה יכול לקפוץ ככה למעל הסוגריים בגלל תחינה.
אוקיי.
לא נראה לי
מה
שזה...
מה זה יכול להיות?
אתה לא לקחת תוסף? בכלל?
לא,
של כלום?
כלום.
שום דבר?
אני לוקח B12 כבר שנים.
ה-B12 הוא בלבדו או שיש שום עוד משהו?
לא, זה בישתה, זה הכדורים הוורודים האלה שמתחת
כן,
לרשון.
כן.
אני לוקח 2 בשבוע, כן. כי אחרת ה-B12 שלי הוא צונח לרמות מאוד נמוכות.
הייתי עושה...
בעיה בציגה, אני...
נכון,
לא,
אבל לא... אם פתאום זה עלה לך ככה ואתה חושב שזה רק מהתחינה, אז זה חדשות מעולות. העניין הוא שהייתי חוזרת על הבדיקה, כי זה לא אמור להקפיץ לך, זה מאוד מוזר אם זה יקפיץ לך למעל ה...
אני לא מוצא שום דבר אחר שעשיתי שיכול לגרום לזה חוץ מזה. זה השינוי היחידי שעשיתי.
אני אגיד לך, כן, הבנתי. קודם כל זה בסדר, ככה, רק תהיה עם יד על הדופק. זה תשובה שהרופא צריך לתת לך, לא אני. על התחינה כמקור לעלייה בברזל זה חדשות מעולות בעיניי. כאילו, זה גם מקור מצוין לשומנים מצוינים ולאנרגיה.
כן, הוא נותן כוח, ממש.
נכון, נו, אז השאלה היחידה אם זה מסוכן שהברזל עבר את הסוגריים?
הוא עבר את הסוגריים, כן.
כן, אז השאלה אם זה מסוכן, נעשה עוד בדיקה עוד כמה זמן, נראה לי קצת לא הגיוני שמתחינה זה יקרה. יכול להיות אולי משהו אחר שעולה לי בראש, אבל זה סתם תיאוריה, שאם קודם היו זה שהם... דימומים פנימיים מסוימים בגלל כל הניתוחים והמצב שאפילו אם זה בקטנה שהפסיקו בזכות התחינה שמרפדת יפה את הקיבה, אז זה גם עוד סיבה לעלייה בברזל. גם, כמובן שגם את זה אפשר לבדוק אם היו או לא היו בכל מיני בדיקות רפואיות. רק בכל מקרה התוצאה היא טובה, אז אין לך מה לדאוג בכלל, ואם כשהברזל עולה בגלל שלוקחים תוספים מעל הסוגריים, אז אולי זה לא טוב, אבל אם זה מהמזון ומתחינה, אז אין לך בכלל מה לדאוג.
לא, לא לוקח תוספים בכלל, חוץ מהבישטרס הזה.
כן, לא, אין לך מה לדאוג לדעתי, וזה כיף, זה טוב.
אוקיי, עכשיו מבחינת תזונה, מה אני מנסה או רוצה לעלות במשקל? העניין הוא שאין לי כוח. אני מתעייף נורא מהר. אם אני אוכל משהו...
מה עוד הבדיקות ברזל שלך? רק זה עלה? כל השאר מה נמוך? מה?
השאר, כל יתר הדברים הם...
המוגלובין, ב-12, בטווח, הכל בטווח?
כן, הכל בטווח.
ואתה חלש?
ואני נורא חלש, אני כל הזמן חלש.
אתה אוכל מספיק חלבון?
כנראה שלא.
ביצים, בשר, עוף, דגים.
ביצים אני אוכל כל יום ביצה אחת.
לא מספיק.
לפעמים אפילו שתיים.
אוקיי, גם לא מספיק.
זה לא מספיק, אוקיי.
לא, נגיד, אז אם אתה שוקל 70 בשביל לשמור על מסת שריר, כדי שלא תהיה חלש, אני לא מדברת על בניית שרירים, אתה צריך לאכול, נניח, סתם דוגמה, שתי ביצים זה פחות מ-20 גרם, אבל נגיד את זה ל-20, אתה צריך להגיע ל-72 בקיצור. ועוד, נגיד שאני גם לא אספור את התחינה, אני אתייחס אליה כשומן, אתה צריך עוד 50 גרם, זה אומר עוד כ-200 גרם לפחות של דג או בשר או עוף, או אם אתה רוצה ממקור צמחי. או איזושהי גבינה. או טונה, קופסה טונה זה 25, ואז עוד 100 גרם של עוף או דג, שזה יחסית מנה לא גדולה, שניצל קטן כזה של עוף או דג או בקר או משהו אחר. ואז אתה תוכל לשמור על מסת שריר ולהיות פחות עייף. אני מציע גם לבדוק לחץ דם וכל מיני דברים כאלה, כי לפעמים אתה יודע כל הסחרחורות.
זה בסדר.
הבנתי. אוקיי. אז בוא נעבוד על חלבון.
אז לאכול בעיקר חלבונים, יותר חלבונים.
יותר חלבונים, להגיע ל-72 גרם ליום. ביצה אני מעגלת למעלה ל-10. קופסה טונה זה כ-25. 100 גרם עוף או דג אפשר להגיע ל-25 נוספים, ואתה מסודר. ואם לא, אז נניח חצי קוטג' או גבינה אחרת, שזה בערך 15 גרם. או יוגורט מועשר חלבון.
אני אוכל ביו כזה, משתדל.
בסדר, אבל לא להשתדל. לא, נו, כל יום צריך חלבון לשמור על מסת.
כל יום, אז זהו, שאני לא יכול לאכול כל כך הרבה.
זה לא כל כך הרבה, זה שתי ביצים ומנת חלבון בצהריים, מה רציתי? כאילו, הביצה וקופסת טונה ארוחת ערב ומנת חלבון בצהריים, זה לא כל כך הרבה, ולשם תוסיף את התחינה על הירקות, אם אתה רוצה. זה לא שהוספתי לך איזה אוכל, תוריד פחממות, אם אתה רוצה פחממות מיותר.
אני לא אוכל יותר מדי פחממות, פעם הייתי אוכל יותר, עושה בעיקר סנדוויצ'ים, היום כמעט ולא. אני אוכל סנדוויץ' אחד ביום, פעם הייתי אוכל כל היום רק סנדוויץ'.
בטוח יש משהו שאפשר להוריד כדי להוסיף חלבון עליו, ברוכת צהריים וכו'. בסדר? תבדוק.
הבנתי. אוקיי.
תודה רבה.
תודה, תודה.
יש לנו עוד מאזין, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך? בתורמה ירוזמה.
בסדר גמור, חושב שאני מדברת איתך עוד יותר טוב. קורה.
בסדר גמור, אז דוקטור, יש לי שאלה.
כן.
שאלה, אם הצהרת הקופאין היא מנס קפה של טסטר צ'וייז נעשית על ידי פעולה כימית או טבעית?
כימית.
אימן, זהו, שאני לא בטוח.
למה? מה קראת?
כי קראתי שזה דרך פעולה טבעית עם מים ועדים. שאלה אם זה נכון.
למה שהקפאין יצא במים ועדים? אני קראתי, אני אגיד לך מה אני קראתי, הלוואי שאתה צודק, הלוואי, 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 אבל אני קראתי דברים אחרים.
לא, זה נראה לי די חדש.
לא, בסדר, תקשיב מה אני קראתי. משרים את פולי הקפה בתוך תמיסה שמכילה שם חומר, שאני לא זוכרת איך קוראים לו, יכולה לבדוק, שהוא סופח את הקפאין, אממה, הוא גם קצת נספג בתוך הפולי קפה. ואז משרים את הפולי קפה בחומר אחר, שיספח את החומר הזה, וכאילו בשביל לשטוף את זה. ואז זה לא נשטף לגמרי, ואז שוטפים את זה עוד איזה כמה פעמים, ואז שזה מגיע לרמה של 0.01%, שזה ממש מעט, אפשר למכור את זה. אבל מה זה החומר הזה? משתמשים בו לכל מיני בתעשייה, לקצף ולספרי ג'וקים, ואני לא יודעת מה קראתי אפילו, לכל מיני דברים, לצמיגי, אני לא זוכרת למה אפילו, לכל מיני דברים שזה לא נשמע אוי ואבוי, זה נשמע כאילו גרוע מאוד, ואנחנו צריכים לסמוך עליהם שהם שולפים את את פולי הקפה מהכל. עכשיו, העניין הוא אין לנו היום משהו שהוא נורא חד משמעית, הכל 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 שם בריא, אפילו אם תיקח הגווניה נגיד סתם, אוקיי, אולי רססו את זה, אולי דישנו את זה, אולי אני לא יודעת מה. עכשיו, אז אני אומרת כזה דבר, צריך כל בן אדם להחליט על עצמו מה היתרונות ומה החסרונות של כל דבר. נגיד, אני כן שותה, אם אני רוצה לשתות קפה, ועבר שעה 4 אחרי הצהריים, מאחר שגם ככה אני לא מהאלה שנרדמים בקלות, אז אני מעדיפה, למרות כל החסרונות, לקחת קפה נטול, אם זה מ-4 או ב-7 בערב, מאשר את הקפה עם הקפאין, ואז להסתכן בזה שאני עוד יותר יהיה עם קשיי שינה. אז כל אחד שעשה את היתרונות והחסרונות. עכשיו, זה, אני, כאילו, אם מה שאתה אומר, יש שיטות טבעיות כאלה, אני מוכנה לחפש את המוצר שאתה מדבר עליו ולשלם עליו הרבה מאוד, הלוואי אמן, אני פשוט לא מכירה את זה.
זה מה שקראתי לפני כמה דקות באתר שלהם, שזה נקרא לידי פעולה טבעית.
הלוואי, אז אולי זה נכון, אבל זה של כאילו, של חברה מסוימת של קפסולות, או קפה מגורן?
טייסטר צ'וייס.
זה מה שהם אומרים?
כן, 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 קראתי זה לפני כמה דקות, ואני רציתי לשאול אותך.
אני לא מכירה את זה, אבל אני מוכנה לבדוק, ואם כן, אני אעשה על זה אייטם נוסף בשבוע הבא, ו... אני לא יודעת מה להגיד, הלוואי, כאילו, אני אקנה אז הרבה כזה.
אני אשמח לקבל תשובה אם אם זה באמת נכון, אני אשמח לדעת. כי גם. אני באלם, אם זה נכון, זה אדיר.
ברור. אני רק חייבת להגיד לך, הנה, הטבעים ללא חומרים כימיים.
טוב.
קיימות עניינים וזה וזה, זה מה שהם כותבים. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שזה לא איזה מחקר, זה הצהרה של חברה עם
מטרות רווח.
נכון. שאלה אם אנחנו יכולים לבדוק אותם, הם באמת כותבים פה שזה בחומרים טבעיים, ללא חומרים כימיים. טוב, מה אני אגיד לך? אני אצטרך לחשוב איפה אני יכולה לברר את האמיתות של העניין הזה. אני אברר, ואני מקווה לתשובה לשבוע הבא, כי כרגע אני מופתעת לטובה בדיוק כמוך.
אז יופי, טוב, אני מקווה, אז אני אשמח מאוד לתשובה,
אני אצטרך לחשוב למי אני פונה כדי לקבל את האנשים האחרים שזה, אבל אני בטוחה שאני אמצא אחרי קצת ברורים, ונקווה, והלוואי. וגם נבדוק אם זה רק אצלהם, או בכל החברות אותו דבר בדיוק.
אני חושב שזה רק אצלהם.
אני רק הם כותבים את זה, השאלה אם זה, כן. אוקיי, אנחנו נבדוק. יופי, תודה לך על השאלה המצוינת, אני רושמת לי.
תודה רבה, דוקטור.
תודה רבה רבה. טוב, אנחנו הגענו למתכון של היום, אני רק חייבת להגיד, כשהגיעו שאלות מצוינות, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, אני אפילו הטקתי אותם, לירון, שרונה, הילה, ריבי, שירלי, לידר, עדי, אני אענה לכם על השאלות ששאלתם בלייב, יש לנו בפייסבוק בשעה 11:10 כאן, בדף שלי, אני רק יכין להיות קפה ויעבור לאולפן אחר, ובשעה 13:30 באינסטגרם שלי, לייב נוסף עם הנה על שאלות שהגיעו שם. טוב, המתכון של היום, מתכון מאוד מיוחד, למה? כי זה מתכון של אורנה שהין, אמא של רון שהין, שהיה איתנו המון שנים פה ברדיו, והודיע לי שהוא עוזב, ואנחנו נורא מצטערים כולנו, וגם אני מבקשת מאורנה שתמשיך לשלוח לי מתכונים על ויאמן. ועכשיו היא שלחה איתו פעם, בקלאווה דיאט, שגם לא צריך, כן, אין עבודה לעשות אותה, שימו לב, לוקחים דף פילו, כמו שאתם יודעים זה 0% שומן, מורחים עליו תחינה גולמית, מפזרים קוקוס, מגלגלים, חותכים באלכסון, מרססים ספרי שמן, ואופים עד שמשכים, וזה יוצא, רגע, חשוב, שיוצא מהתנור מזליפים קצת מייפל. 15 יחידות, 60 קלורות ליחידה, מדף פילו אחד. תודה למאירה פרץ, לאיציק אהרון, לנויה חסון, לראות מתיתי אורגון, אני מחכה לכם בלייבים עוד מעט, ביי.